אנחנו קראנו את פרשת וישב השבת. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. המדרש מביא כאן על הפסוק וישב יעקב בארץ מגורי אביו. הלשון מגורי אביו גורמת שהמדרש מתבונן למה מכרה התורה בלשון הזאת. אברהם גייר גיורים. הדאוד הכתיב, ויקח אברהם את שרה אשתו וגומר, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, אם מתכנסים כל באי העולם לברות אפילו יתוש אחד, אינם יכולים. ואתה אומר, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם לקח את הנפש אשר עשו בחרן, הוא עשה נפשות, אלא אלו הגירים שגייר אותם אברהם. ולמה אמר עשו ולא אמר גיירו? ללמדך שכל מישהו מקרב את הגר כאילו בראו. תאמר אברהם היה מגייר ושרה לא הייתה מגיירת. תלמוד לומר ואת הנפש אשר עשו בחרן. שניהם עשו, גם אברהם וגם שרה. אמר רבי חוניה, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. ומה תלמוד לומר אשר עשו, אלא מאמת שהיה אברהם אבינו מכניסם לתוך ביתו, ומכילם, ומשקן, ומקרבן, ומכניסם תחת כנפי השכינה. יעקב גייר גיורים. דכתיב היומר יעקב אל ביתו, וגומר, ויתנו אל יעקב, וגומר, וביצחק לא שמענו. והכן שמענו, כלומר, גם ביעקב שכתוב, הוא יקח את כל אנשי ביתו ואת כל העם אשר איתו, זאת אומרת, היו אנשים רבים שהסתופפו תחת השפעתו של יעקב אבינו. והשאלה היא, מה עם יצחק? ביצחק לא שמענו. והכן שמענו, רבי יצחק תני לה משום רבי ישעיה רבא בשם רבי יהודה בר סימון, כתיב כאן וישב יעקב בארץ מגורי אביו. מהי מגורי אביו? מגיורי אביו. המדרש כאן בתחילת הפרשה טרח לפרש לנו מעשה אבות. מתוך הדיוק בלשון, בארץ מגורי אביו, מגיורי. ואומר, כל האבות, גם אברהם, גם יצחק, גם יעקב, הם גיירו, גיירים. והכניסו אנשים תחת כנפי השכינה. הזוהר מרבה לדבר על הגודל של העניין של אנשים שמחזירים בתשובה. הוא אמר, אילו היו יודעים את הערך הגדול של אלה שמחזירים בתשובה, היו נדבקים אליהם. מפני שכל מי שעוסק בקירוב רחוקים, מכניס אנשים תחת כנפי השכינה, קרב אותם לאמונה, הוא הרבה קידוש השם באופן מיוחד בעולם. אבל התהליך הזה הוא בשלב מתקדם. כדי להגיע למצב הזה, כל אחד צריך ראשית כל לבנות את עצמו, את הכוחות הפנימיים בתוכו, ולגייר כמה כוחות רחוקים, שעדיין לא שלמים ודבקים ובטלים כלפי ריבונו של עולם, כמה מידות, וכשאדם בונה את עצמו ומכניס את כל כולו תחת כנפי השכינה, זה קבלת עול מלכות שמיים מלאה. כשאדם מקבל עול מלכות שמיים מלאה, היא כוללת גם בכלל וגם בפרט. כלומר, גם הוא חושב על, על הלב, על כל חדרי הלב, על כל הנטיות הנפש, שכל אחת ואחת תקבל, כל נטייה היא תהיה פונה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. גם נטיות חומריות, גם נטיות רוחניות. ואחר כך, מתוך כך, אחרי שאדם את עצמו קירב, אז מה ההמשך שהוא דרוש, שהוא צריך להיות? כי חייב אדם ללכת להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אנחנו ממשיכים בפרשה. והפרשה מספרת לנו על מה שקרה עם יהודה, אחר כך עם יוסף, ואומר המדרש על יהודה, יהודה שהודה, הוסיף לו הקדוש ברוך הוא את כל השם, או בלשון אחרת, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, הוסיפו לו אות אחת משם השם בשמו, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. היו לו שתי אותיות משם שמיים, משם הוויה, יוד וב, ועכשיו הוסיפו לו עוד אות אחת. יהודה שקידש שם שמיים בגלוי, הוסיף לו הקדוש ברוך הוא, לא הוסיף לו הקדוש ברוך הוא, כל שם הוויה, כל שם השם נמצא בשם יהודה. יש אפילו בעיה הלכתית, אם אדם רצה לכתוב את המילה יהודה, ודילג על האות ד' ויצא לו שהוא כתב י' ק' ו' ק'. האם זה יתקדש? האם אפשר למחוק את זה? אפשר להוסיף את הד' איכשהו? כלומר, בתוך שם שמו של יהודה, כל שם השם. יהודה קידש שם שמיים בפרסיה. שתי הסברות בגמרא במסכת סוטה, מה היה קידוש השם של יהודה? פירוש אחד אומר שיהודה קידש שם שמיים בזה שהוא הודה. הוא הודה על מה שהוא עשה. וזה קידוש שם שמיים. וזה דה קצת תמוע. אילו לא היה מודה, אף אחד לא ידע על הכישלון הזה. זה לא נעים, הסיפור הזה. לא מתאים לבן של יעקב, אחד מהשבטים, ללכת ליפול נפילה כזאת. וזה קרה. אחר כך הוא הודה. היא שלחה לו למי החותמת ולמי הפתילים, והוא אמר ממני, הודה. יכול היה להכחיש. אם היה מכחיש, אף אחד לא היה יודע, לא היה חילול השם. הוא הודה, כולם יודעים עכשיו מה שהוא עשה. אז לכאורה זה יצר לקרוא חילול השם ולא קידוש השם. יהודה שקידש שם שמיים בגלוי, הוא הודה. כלומר, בדיעבד, ההודעה הייתה קידוש השם. יש בה גם צד של חילול השם, אבל קידוש השם עוד יותר גדול. זה היה בשביל יהודה להודות, זה היה קשה ביותר. יהודה, אישיות חשובה מאוד, פוסמת. הוא יודע והתבזה. זה ביזיון קשה מאוד מאוד. והוא הודע. ולא התבייש, ולא הסתיר, הוא קידש שם שמיים. בתוספת בברכות מובא עוד בעניין זה. מעשה בארבע זקנים שהיו יושבים בבית שער של רבי לזר בן מתיה וחנניה החינאי ושימון בן עזאי ושימון התימני, היו עוסקים במה ששנה להם רבי טרפון. אמר להם רבי עקיבא, מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהודה בתמר. הוסיפו הן מעצמם, אשר חכמים יגידו ולא כיחדו מאבותם, להם לבדם ניתנה הארץ. כלומר, הם הוסיפו ואמרו, מי שלא מכחד, הוא זוכה בארץ. אמר להם, וכי נותנים שכר על עבירה? אז הוא יודע, נותנים על זה שכר? אמרו לו, אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? הם אמרו, מפני שהציל את אחיו מן המיטה, שנאמר, ויומר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו? הוא כתיב, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אמר להם, דיה להצלה שתחפר על המחירה. מה זה, איזה מין דבר גדול? הוא אמנם מציל, אז, אבל מה הוא מציע? לכו נמכרנו לישמעאלים. זה הצעה כל כך נדיבה. זה לעשות ליוסף. אז אם נגיד הוא הציל אותו ממוות, טוב, תחפר על המחירה. זה שהציל את אחיו מן המיטה, אי אפשר להגיד שבשביל זה הוא זכה למלכות. כך הם אמרו. אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני הענבה. שנאמר ואתה יושב נעבדך תחת הנער, כלומר הוא הסכים להיות עבד תחת הנער, אף שאול, אומר המדרש, אף שאול לא זכה למלכות, אלא מפני הענבה, שנאמר פן ירדה להביא מן האתונות ודאג לנו, לנו, הוא אומר לעבד, על העבד, כלומר שקל עבדו לו, כאילו האבא ידאג לשניהם במידה שווה. אבל שמואל אינו אומר כן, אלא נטש אביך את דברי אתונות ודאג לכם למור מה אעשה לבני. כלומר, זה אומר שמואל, אבא שלך ידאג לבן ולא לעבד. וכשהוא ברח מן השררה, מה הוא אומר? וישאלו עוד בהשם, ועוד הלום איש, ויאמר הנה בא, והוא נרבה אל הכלים. אז זאת אומרת, הענבה היא גורמת למלכות. מביאה למלכות. כך שאול זכה למלכות, וכך יהודה, שהוא היה מוכן להיות עבד. אמר להם, ולא ערבו, מה שיהודה היה מוכן להיות עבד, הוא קיבל עליו את האחריות. הוא אמר לאביו, ליעקב, הוא אמר, שעבדך ערב תחת הנער, אני מקבל עליו, ואני מוכן. אז עכשיו הוא רצה למלות את הבטחתו. מה יש בזה ענווה? אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? אמרו לו למדנו רבינו. אמר להם מפני שקידש שמו של הקדוש ברוך הוא. שכשעלו שבטים ועמדו על הים, זה אומר אני יורד. זה אומר אני יורד, קפץ שבטו של יהודה וירד בתחילה, וקידש שמו של הקדוש ברוך הוא. ועל אותה שעה הוא אומר, הושיעני אלוקים, כי באו מים עד נפש. לכן הוא אומר, בצאת ישראל ממצרים הייתה יהודה לקודשו. קידש שמו של הקדוש ברוך הוא על הים, לפיכך ישראל ממשלותיו. לכן הוא זכה למלכות. אם כן, יש כאן כמה דעות בגמרא, בתוספתא, במסכת ברכות, כמה דעות, למה זכה יהודה למלכות. הדעה הראשונה אומרת מפני שהוא הודה. מה הקשר של זה עם מלכות? בגלל שהוא הודה, הוא זוכה למלכות. צריך לזה להיות איזה קשר מהותי, שהוא כאן ראה שיש לו תכונות שמתאימות להיות מלך. הוא הודה. מה ההודעה עושה? מה במם רואים כאן את התכונה המתאימה שמי שמודה, הוא יכול להיות מלך. הכוונה היא, מי ששולט על הכבוד, מלך הוא מכובד. מי ששולט על הכבוד, היינו שהוא מוכן לוותר עליו, זה נקרא שליטה על כבוד. מוכן לוותר על הכבוד בשביל מה שצריך לעשות, בשביל להודות, בשביל להציל את המער וגם להודות. יכול להיות שהוא יכול היה להציל אותה בלי להודות, אבל הוא הודה. זה הכישלון שלו, והוא הודה. וכאמור הוא התבזה מאוד מאוד, ויתר על כבודו, שולט על הכבוד, מגיע לו כבוד, הוא בעל כבוד. כלומר מי שרודף אחרי הכבוד, אז אין לו כבוד, הוא רודף אחריו. מי שאיזו מכובד, המכבד את הבריות, יש לו עודפים של כבוד, הוא מחלק לכולם. מי שרודף אחרי הכבוד, אין לו מספיק, הוא רודף, הוא צריך עוד ועוד ועוד, וכמה שנותנים לו, הוא רודף עוד. אז זה חסר כבוד. ומי שנותן כבוד, הוא מכובד. יש לו אפשרות לתת. יש לו שפע, יש לו עודפים. הוא מחלק כבוד לכולם. מי ששולט על הכבוד, הוא ראוי למלכות. יהודה שהודה וויתר על כבודו, הוא לא עבד של הכבוד, הוא מולך על זה. הוא ראוי למלכות. הוא מלך על כוחות הנפש שלו. מי שיודע למלוך בעצמו על הכוחות שלו, הוא ראוי למלכות. ממשיכה התוספתא ואומרת, יש עוד טעם, מפני שהציל את אחיו, את אחיו, את יוסף. זאת אומרת, מי שמוכן להתמסר, והוא גם מסתכן, כי אחים מאוד צנו את יוסף, וכל מי שהיה בעדו יכול היה להיות נדחה. והוא עשה את הפעולה הזאת, את הקושי הזה, את הסיכון הזה, ורצה להציל את יוסף. זה מתאים למלך, מלך שאכפת לו מהאחרים, שהוא דואג לאחרים. צריכים להבין שהתפקיד של מלך זה להיות משרת של העם, לא להיות מקבל כבוד וזוכה ושכולם ייתנו לו. הוא עבד, עבד של הציבור, עבד של העם. כמו שהרב זצ"ל חתם את שמו, כשהיה הרב ביפו, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. הרב, תפקידו שעבדות, לשרת את הציבור. לא להתנשא על הציבור, אלא לשרת. לסייע בכל תחום שאפשר. וכאן התפקיד של מלך. לשרת את העם. בעצם להיות עבד לכל הצרכים של העם. אין לו יום ואין לו לילה, וכל הזמן מוקדש כולו לציבור, לטובת הציבור. אז זו דוגמה של מסירות. אחר כך ממשיכה התוספתא ואומרת, מפני הענווה. הוא היה מוכן להיות עבד. להיות ערב, להיות במקום בנימין. שוב פעם, הענווה והמלכות במבט ראשון זה תרתי דסתרי. אדם ענב, צנוע, נחבא אל הכלים, כמו שאול, בורח מהמלכות, לא רוצה מלכות, לא מתאים לו מלכות. אבל דווקא הוא נבחר להיות מלך. דווקא הוא שנחבא אל הכלים. הוא המתאים להיות מלך, לא מי שרודף אחרי המלכות. מי שבורח מן המלכות. משה רבינו גם כן נבחר להיות מלך מפני הענווה שלו. מפני הקדוש ברוך הוא מפציר בו עוד ועוד שיקבל עליו את התפקיד, ומשה רבינו אומר שהוא לא ראוי. מי אני כי אלך אל פרעה? וזה סימן לראוי. מי שחושב שהוא לא ראוי. מי שלא רוצה, מי שחושב שכולם יהיו יותר טובים ממנו, שהוא הכי פחות מכולם. כך אומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה. שוב פעם, הענב לא רודף אחרי הכבוד. הוא בורח מן הכבוד. או שהוא אדיש ולא אכפת לו מכבוד. זה לא תופס אצלו מקום בכלל. הוא לא מחפש את תפיסת מקום שלו. הוא כולו מסור לתפקידיו, לעבודת השם. לא עוסק בבניין המקום האישי שלו, איך הוא ייראה בין הציבור, בין אחרים. זה לא, הוא לא עוסק בזה. הוא עוסק באהבת השם, בעשיית המצוות, באהבת הבריות, כל הדברים הטובים שצריכים לעשות, כל המעשים הטובים שצריכים לעשות, לא בעצמו. אז עם כזה הוא ראוי להיות מלך. הוא יהיה מסור לעם, מסירות מלאה. הוא לא יעסוק בעצמו, בתפיסת מקומו, בכבודו, במעמדו, אלא יעסוק רק בצורכי העם. זה הוא מתאים להיות מלך. המשך הפרשה, יוסף. יוסף נמכר לישמעאלים. חז"ל אומרים שהארוחות הישמעאלים הם באו עם צורי, נכועות צורי ולוט, עם פסמים. ארוחת הישמעאלים נעשה פסמים. זה לא כדרכם, כי בדרך כלל הם הולכים עם נפט. בארצות הערב יש נפט, וזה רחורה, לא נעים. כאן ריבונו של עולם סידר שיהיה ליוסף ריח טוב. כך חז"ל דורשים. והדברים הם צריכים ביור. כעת יוסף נמכר לישמעאלים. הם ימכרו אותו מי יודע למי. הוא כבר לא יזכה לחזור לבית אביו. הוא יהיה עבד לעולם. הוא נמצא בצרה איומה ונוראה. נפט, פסמים, מה נפקא מינה בכלל? אורחות כאלה, מה זה? זה עושה לו קצת טוב ליוסף. גם החז"ל מפרשים כאן שהם אומרים על פי פשט התורה, שהתורה אומרת, מפרטת במה הם נושאים, זה סימן שהתורה רצה כאן להדגיש משהו, אבל צריכים להבין מה התורה רצה להדגיש, למה התורה הדגישה את הדבר הזה, מה הם נושאים, מה נפקא מינה, מה הם נושאים. הם מכרו אותו אחים לישמעאלים, מה חשוב איזה מסע יש אצלהם על הגמלים. התשובה שהיה כאן רמז ליוסף. גם יוסף היה תמה. מה, אורחות ישמעאלים? מה פתאום הם נוסעים צריב עלות? מה זה כאן? זאת אומרת שריבונו של עולם כאן גלגל אותי למקום של ריח טוב. זאת אומרת שבמצב הקשה הזה שאני נמצא, הוא לא עזב אותי. ריבונו של עולם איתי. זה צריך להבין. יש אנשים נופלים ממצב קשה ויש להם גם דברים טובים, הם לא רואים שזה רמז. הם חושבים קשה ומיואשים. אבל יוסף, הוא מרגיש שיש כאן איזה אות מהשמיים. ריח, מה פתאום? סימן שריבונו של עולם איתי. וכנראה שיש לי תפקיד במהלך הזה. כנראה שאני גם יש לי מה לתקן. האחים שנו אותו. ואם אדם מגיע למצב כזה ששונאים אותו, יש פה בעיה. אנחנו לא מקילים מהבעיה שיש לאחים, אבל יש לו בעיה גם כן שהוא גורם את זה, אז הוא צריך תיקון. אחר כך יוסף יורד למצרים, מוכרים אותו לפוטיפה, והוא בכל מקום מצליח. פוטיפה, נהיה שם אחראי על כל הבית. כל יש לו נתן וידו. איננו גדול בבית הזה. הכל הוא נותן, הפוטיפר נותן ליוסף לעשות. אבל, שוב פעם, למה יש לו מוטיבציה כל כך להשתדל, להצליח? הוא עבד. היה צריך להיות לכאורה הטבע של האדם הפשוט, הרגיל, היה מה אני איבדתי את כל חיי, מה עכשיו, הייתי בן של יעקב, הייתי במשפחה יקרה, היה לנו ייעוד גדול, עכשיו נותקתי, עכשיו אין לי תקווה לחזור. עושים כל הדברים בדיעבד, אין שום חשק לעבוד, לעשות. ויוסף לא כזה. יוסף בכל דבר, בכל מקשב שהוא נמצא, מצליח. והאשת פוטיפה נטפלת אליו ומציקה לו, והוא מתגבר ומציקה לו והוא מתגבר ומציקה לו ומתגבר ועוד ועוד ועוד. זה לא קל, קשה, קשה מאוד. הוא יכול היה לטעון שהוא אין לו ברירה, מה הוא יכול, זה האדונית שלו, הוא חייב לשמוע בכל, היה לו המון תירוצים לחתוך. והוא ידע שאפילו הוא מסתכן אם הוא לא ישמע בקולה. וכך זה היה בסוף. אחר כך מגיע ליום הכי קשה, ניסיון הכי קשה, אף אחד לא בבית ועוד. והוא עומד בזה ובורח. ואיזה שכר הוא מקבל מריבונו של עולם? לבית סוהר. זה מה שהיה מגיע לו. עכשיו מגיע לו החזר הביתה ליעקב אבינו. איזה כיפור, לא חתר, וחזק, ונתנסה, ועוד נתנסה, בבית הריבונו שלם שלח אותו כדי שהוא יתקן את עצמו, וכאן הניסיון הזה מתקן, מתקן, מתקן. עכשיו צריך, לריבונו שלם צריך לסדר לו שהוא חוזר הביתה. הוא נכנס לבית הסורים, כל מקום שאסירי המלך הסורים שם, לבית קתוליה כתוב בתרגום. שם הורגים את כולם, אף אחד לא יוצא משם חי. אז כאן הוא צריך כבר היה לגמרי להיות מתוסכל. די, רבנו של המה, כמה שהוא משתדל לא עוזר. עזב אותו, קדוש ברוך הוא. כמה שהוא יתאמץ, מה יש יותר להתאמץ ממה שהוא יתאמץ? לעשות ברצון השם. והוא נזרק לבית הסוהר. והוא שם גם כן. מצליח בבית הסוהר. שר בית הסוהר סומך עליו כלשהו. הוא יהיה עכשיו אחראי על כל הדברים. זה גודל של אמונה של יוסף. שכל מצב שהוא נמצא, הוא יודע, ריבונו שלם נמצא איתו בכל מקום. הוא רואה גם רמזים. הקדוש ברוך הוא עוזר לו. הוא מצליח. זאת אומרת שיש לו תפקיד. גם כזה הוא צריך להיות. מה אפשר לעשות? הוא, כל מצב שנמצא בו, הוא יודע, אני לא גרמתי אותו, זה מאת השם. אומנם מכתחילה יכול להיות שהיה לו קצת אשמה, השנאה של האחים, אבל בדיעבד, עכשיו כל דבר לכתחילה יכול להיות אשמה של האדם, אבל בדיעבד זה כבר סדר אלוקי. והוא יודע לקבל את זה, ובכל מקום הוא משתדל להצליח. התורה מפרטת את הדבר הזה ומספרת לנו את כל זה, כדי שנלמד מזה. כדי שנלמד שלפעמים אדם נמצא במצבים לא כאלה עד כדי כך, אולי יש אנשים, אולי השבועים, אולי זו דוגמה, אנשים נמצאים במצבים קשים מאוד. צריכים לדעת שלא, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותם. בכל מצב יש איזה תפקיד. כל שעה שאדם נמצא בה, יש איזה תפקיד. אדם מרגיש איזה מצוקה, איזה קושי, איזה נפילה, ידע שהוא צריך להיות במצב הזה, ובמצב הזה לעבוד את השם בצורה הכי טובה שאפשר. ואם אחר כך הוא לא קיבל תמורה על עבודת השם, לדעת שאדרבה, ריבונו של עולם אמר לו, הצלחת במבחן הזה, נעשה לך עוד מבחן. הצלחת במבחן השני, נעשה לך מבחן יותר קשה. לא שהוא, קדוש ברוך הוא, מעניש אותו, הקדוש ברוך הוא בוחן אותו, זו הסתכלות לגמרי אחרת. ידעת לענות על כך תשובות קשות, תן לך תשובות, שאלות יותר קשות. נראה אם אתה גם אותם יכול לפתור. וכך עולה אדם ממדרגה למדרגה. זה לא עונש. זאת אומרת, יוסף פירש את הירידה לבית הסוהר כמבחן, מבחן יותר קשה. מפני שהוא הצליח במבחן הקודם. הרמב״ם אומר, אי יחידה מקידוש השם, דוגמה של קידוש השם, אומר הרמב״ם, זה יוסף. יוסף התאמץ לא לעבור עבירה, והתאמצות הייתה גדולה, זה קידוש השם. זאת אומרת, ככל מה שהמאמץ יותר קשה, זה גדר של קידוש השם, שאדם עובד את השם מתוך, למרות הקושי. יוסף שקידש שם שמיים בסתר. זה הקידוש השם שהוא קידש שם שמיים בסתר. אז הוסיף לו הקדוש ברוך הוא עוד אחת משמו. חסידים אומרים שכל מה שאנחנו קוראים בתורה, כל פסוק בתורה, זה לא רק סיפור מה שהיה פעם, אלא זה נוגע לכל אחד, בכל מקום ובכל עת. זאת אומרת שכמו שיוסף נתפלה לו אשת פוטיפרה ומציקה לו יום 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 ומנסה לפתות אותו, ככה כל אדם יש לו יצירה רע שהוא מנסה לפתות אותו. הוא מדבר אליו יום יום, לנסות להכשיל אותו, להפיל אותו, בהירורים רעים, בהסתכלויות אסורות, בדיבורים אסורים, בכיוונים שונים. וכל הזמן מציק, יום יום, שעה שעה. יום אחד יתגבר, בא עוד פעם. וכל פעם הוא בא באופנים חדשים. גם היא, אשת פוטיפרה, חז"ל אומרים לנו, שכל יום היא באה עם בגדים חדשים, עם תספורת אחרת, עם פסמים אחרים, לגרות אותו, בכל מיני צורות, איך שהוא בסוף התרצה. לא הלך באופן כזה, ניסתה באופן אחר, לא הלך באופן כזה, ניסתה באופן אחר. גם יצירה, יש לו גם כן את התכסיסים האלה, שהוא כל פעם לא מצליח להכשיל בתחום אחד, מנסה בתחום אחר. לא מצליח בן אדם לחברו, הולך בן אדם למקום, לא מצליח ככה, לא מצליח בגלוי, אז מה עושה בסתר, עבירות שבסתר. הוא, יש לו עורמות גדולות מאוד, והוא מנסה כל הזמן לפתות. ועכשיו, בדור שלנו, יש עוד פוטיפרה, הגיע לכל הבתים, איפה שיש אינטרנט. זה פשוט להכניס את אשת פוטיפרה הביתה, אם לא עושים חסימות. אז זה פשוט להכניס את זה הביתה. אני הייתי, ביום חמישי הייתי באולפנת ראייה, שאלתי למי יש אינטרנט בבית. הרימו כ-50% מהבנות את האצבעות. טוב. שאלתי שאלה שנייה, ולמי יש חסימות של רימון או חסימות אחרות? הרימו שליש את ידם. בערך, לא ספרתי בדיוק. לא כולם, לא כל אלה שהרימו את היד מקודם, הרימו עד פעם. אמרתי להם, תדעו לכם, אתם צריכים להודיע בבית שעד חנוכה, אין בבית אינטרנט בלי חסימה. אין דבר כזה. לא צריך להחזיק את אשת פוטיפרה בבית. לא, לא אמרתי את זה להם, זה היה עוד לפני השבת עם הפרשה. אבל זה ככה. זה לא מבינים שזה ניסיון שריבונו של עולם שלח. חושבים שזה סתם. אם מסתכלים על זה כל מבחן, אז יש כוח להתמודד איתו. ריבונו של המצא בוחן את האדם. חז"ל אומרים שבאותו היום שקורא אין אף אחד בבית, ואז היא מנסה לפתות אותו. אומרים חז"ל, בא יוסף לעשות מלאכתו בבית והניש בבית, מה לעשות מלאכתו? רב אמר, לעשות חשבונות. גם התרגום אומר, לעשות חשבונות בבית. שמואל אמר, הוא בא לעשות עבירה. ואז נראתה דמות דיוקיונו של יעקב בחלון של אביו, אמר לו, אתה הולך לחטוא? אתה לא תהיה רשום באבני החושן? אתה הולך להתנתק לגמרי? ואז יוסף התגבר. ואני שואל, למה שמואל מצייר ציור כזה על יוסף? אנחנו רואים יום יום מתגבר, מתגבר, זה התורה כותבת במפורש, וגם ביום האחרון היא מנסה בכוח, תופסת אותו, והוא בורח. איזה יופי של גבורה. למה לעשות ציור כזה שהוא בא לעשות עבירה? ממש קשה להבין את זה. אלא אם כן, שמואל רוצה לומר לנו ש זה שהוא התגבר למרות שהוא כבר כמעט התפתה, זה היה מעשה כל כך גדול שצריך לציין אותו, ואולי ללמוד מזה. זאת אומרת, לפעמים קורה הגיע מצב כזה שהוא לא יכול כבר. הפיתוי הוא כל כך גדול שהוא לא יכול כבר עכשיו לקנה, לוותר. כמו שאמרתי, אולי גם היה כאילו מוכרח, כי אחרת הוא חשב שהיא תזיק לו. וברגע האחרון, פתאום הוא תפס את עצמו, הוא אמר, דמות יוקנו של אביו נרתע בחלון, זה הכוונה באופן רעיוני, פנימי. פתאום הוא חשב, מי? אני בנו של יעקב יעשה את הדבר הזה? אני אקרא את עצמי מכל הקדושה של משפחתי? הייתכן שאני אעשה כדבר הזה? כשמתקרבים לעבירה, יותר בולט הדבר הזה, כמה זה אבסורד. והקושי להתגבר היה גדול מאוד, והוא התגבר. אולי זה הכוונה של שמואל, שהוא רוצה לפרש את זה באופן כזה. וגם להגיד שכל אדם צריך לחיות את המחשבה הזאת של דמות דיוקנו של אביו. מי אני? לאן אני שייך? האם שייך שאדם יעשה חטא? אתה בן בנו של אברהם, יצחק ויעקב. אתה שהשכינה שורה לך שיש לך נשמה אלוקית. הייתכן כדבר הזה, צריך להיות כל הזמן בתודעה שלו, מול עיניו, בתוך ליבו, שהוא בן לעם ישראל. לא שייך דבר כזה שאדם יחטא. איך אדם יחטא? לא יכול להיות הדבר הזה. זה אולי הכוונה ששמואל רוצה לפרש, לדרוש כאן את העניין הזה. זה קידוש השם גדול. אז כפי שאמרנו בחסידות, כל מה שאנחנו לומדים צריך לראות מה אפשר ללמוד מזה לענייננו. מה התורה רוצה ללמד אותנו, כי התורה היא נצחית, והיא קיימת בכל יום, וכל פסוק בתורה הוא נצחי. כלומר, ההתמודדויות הללו הן התמודדויות שבאמת כל הזמן נמשכות. וכל הזמן אדם צריך שיהיה דמות יוקנו של אביו, של אביו, של אבותינו, של כנגד עינינו. ושזה ייתן לנו את הכוח להימנע לגמרי, לכתחילה כמובן, לא חס וחלילה להגיע לשום נפילה. לדעת מי אנחנו. לחיות את המציאות הזאת, אנחנו עם קדוש. ואם נמצאים במצבים כאלה שקשה מאוד מאוד להתגבר, אנחנו עם קדוש. כמה שזה קשה, לא יכול להיות בכלל. עוד יותר קשה להיכשל חס וחלילה. יוסף שמשל בכוחותיו, הוא אחר כך נהיה מושל בכל ארץ מצרים. מצרים מבטא את כל הקלקולים, את כל המידות הרעות, את כל המס. הוא מושל על כל המידות הרעות, הוא מושל בכל ארץ מצרים, זה גם כפשוטו, ועוד יותר בעומק, מושל בכל הכוחות, זה עניינו של יוסף. ויש המדרש בסוף הפרשה הזאת, המדרש המפורסם. מי חשב שיוסף, שנמצא בבית הסורים, הוא בסוף יצא? מי מחכה? מי מחכה ליוסף שעברו עליו כל הצרות האלו שיהיה למלך? זה אפילו בדמיון הגדול ביותר, הרחוק ביותר, לא היה אפשר לחשוב שזה מה שיקרה עם יוסף, ולא גם בקצב הזה. מי מחכה למשה שהושלח ליאור? היה במצב העזבוד, שיהיה כמו שנהיה. מי מחכה לרות שהייתה גרה, שחזרה למלכות ישראל? מי מחכה לדוד שיהיה מלך הצוף כל הדורות? מי מחכה ליחין שיצא מבית הסורים? מי מחכה לחנניה, מישאל ועזריה שיצאו מתוך כבשן האש, מתוך האש? מי מחכה לישראל בימי המן שיצילם הקדוש ברוך הוא? כלומר, יש מצבים כאלה שנראים אבודים, והרבה מצבים בהיסטוריה, שהיה נראה המצב אבוד לחלוטין, ופתאום משתנה הכל הכל לטובה. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת את העתידות. יש אנשים שהיו בשואה, שהיו ממש במחנות על סף המוות. ואחר כך אחד מהם נהיה יושב ראש הכנסת, אחד נהיה רב ראשי לישראל. מי שישן היה במצב הזה שבמחנות, הילד אבוד, שלא היה לו שום תקווה, והוא אחר כך נהיה רב ראשי לישראל, הרב לאו. הוא היה במחנות. ולא אחד ולא שניים. אחד מהתורמים של הישיבה, התורם הגדול של הישיבה, הוא היה כמעט מזולמן. היה שקל, לא יודע כמה, 30 וכמה קילו. לא יכול בגמר המלחמה ללכת על הרגליים, זחל. והיו על סף המוות. עכשיו הוא נהיה גביר גדול. שיר גדול. מי, כשהוא היה במצב הזה, היה אפשר לחלום, אולי רצה שיצא, שיצא חי. אבל שיצא השיר, אחר כך יכול להיות תורם גדול ונדיב גדול. מי מחכה? כלומר, אנשים לא יודעים מה יכול להיות העתיד. כל אחד צריך גם לחשוב על עצמו, הוא לא נמצא במצב קשה, אבל מי יודע מה הוא יכול להיות. אז להביא בחשבון את האפשרויות, שיש אפשרויות להיות, ואחר כך שלא יבש... שלא תבא, שילדותנו לא תבייש את זקנותנו, כן? מי מחכה? אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, נכון? רוצים למסור את יהודה ושומרון, אסרו את כבר את גוש קטיף, אנחנו עכשיו לא סופרים אותנו, לא מתחשבים בדעתנו. מי מחכה? מי מחכה? וזה מה שמסיים המדרש. מי מחכה לגלויות שיהיו לשם ולתהילה? מי מחכה לסוכת דוד הנופל שיקיימנה הקדוש ברוך הוא, שנאמר ביום ההוא הקים את סוכת הנופלת, שיהיו כל העולם לאגודה אחת, שנאמר כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. מי מחכה? אבל זה יהיה. אנחנו רק מתפללים שזה יהיה בקרוב במהרה בימינו.